אנחנו נמצאים היום בראש חודש אלול. כידוע, ראשי תיבות של חודש אלול, ואני לדודי ודודי לי, שזה האהבה והחיבור של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי, אני לדודי ודודי לי. מה הקשר בין חיבור, אהבה, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לחודש אלול? אחרי אני לדודי ודודי לי, זה ביטויים של חתונה. אז בעצם מובן שבתחילת חודש אלול, כמו שכולנו יודעים, התחילו 40 יום האחרונים שמשה רבנו אמר להר סיני, וביום הכיפורים, להשלמת אותם 40 יום, משה ירד עם הלוחות השניים. ועליהם נאמר, ביום חתונתו זה מתן תורה. זאת אומרת, יש לנו את המתן תורה שהיה לחג השבועות, אבל השלמות של מתן תורה זה יום הכיפורים. שאז קיבלו את הלוחות השניים, לא הלוחות שנשברו. הרי הלוחות הראשונים שהיו בחתונה הראשונה, חג השבועות נשברו. אותם לוחות שבאו בעקבות מתן תורה. והלוחות שמתקיימים ונשארו לא שבועים זה דווקא הלוחות השניים. אז חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, קשור גם עם השלמות של מה שעתיד לקרות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא עד יום הכיפורים. לכן אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה מביא, שאני לדודי זה בחודש אלול, והעבודה שלנו מלמטה למעלה, ודודי לי זה ראש השנה ויום הכיפורים, שזה הגילוי שנמשך מלמעלה. ואז יש לנו כאן חיבור קשר שלם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כיוון שבשורים אנחנו עסוקים בנושא הזה של זוגיות, אבל אנחנו עכשיו נעסוק קצת בנושא של קשר בבית בהקשר הזה של אני לדודי ודודי לי, ומה שמתבטא בחודש אלול. אחד העניינים היותר עיקריים שאנחנו לומדים מהעניין הזה של מתן תורה מהלוחות השניים, כמו שחכמים אמרו, שיש מעלה בלוחות השניים על לוחות הראשונים. מה המעלה בלוחות השניים על לוחות הראשונים? שאיתם ניתן לעם ישראל, כמו שהמדרש מביא, נקרא משנה, הלכות, אגדות. זה נאמר רוב חוכמה ברוב כעס. בגלל הכעס בא אחר כך ריבוי של חוכמה. אם נתייחס לזה, אני מנסה לדאוג את זה, מה זה אומר בבני אדם? שיש לפעמים, יש מצב כזה, של שלמות של חיבור, שיותר נעלה מחיבור ראשוני, שהחיבור הזה נוצר דווקא מכוח ריחוק, נפילה, ירידה, כמו הלוחות הראשונים שנשברו, אבל בעקבותיהם מגיעים לחיבור הרבה יותר גדול, עם שלמות יותר נעלית, שמתבטאת בלוחות השניים, כמו שאמרנו, רוב חוכמה. אבל צריכים להתבונן בזה קצת יותר לעומק, מה יתחדש בלוחות השניים, אם אני מנסה ללמוד את זה ביחסים לבני אדם. כאן מה שהתחדש זה ריבוי, ריבוי של חוכמה, אבל לשון יותר מדויק את כלים. הלוחות השניים, יש בהם תוספת כלים על הלוחות הראשונים. מה היה בלוחות הראשונים? בלוחות הראשונים, הקדוש ברוך הוא נתן, האבן, הלוח, גם ניתן מלמעלה. הלוחות השניים זה לא כך. משה רבנו חצב את הלוחות. ולא רק שהוא חצב את הלוחות, כמו שחכמים אמרו, משם נתעשר משה. מחציבת הלוחות, אבן שפירון נראה לו, ומשם נתעשר משה. וחציבת הלוחות גם מביאה את משה רבנו לשלימות. זה נקרא, משם נתעשר משה. אין עשיר אלא בדעת. בעצם זה שלימות של תודעה. זה בעצם משה. שמשה רבנו, בזה שהוא חוצב את הלוחות, זה לא היה בלוחות הראשונים. בלוחות השניים הוא עצמו מתעשר. וגם עם ישראל, אז הוא מביא את הכלי. וגם עם ישראל מקבלים אחר כך תוספת חוכמה. זה המקרא, משנה, הלכות, אגדות, בעצם כל תורה שבעל פה. השורש העיקרי שלה זה שבירת הלוחות. והעבודה שבאה בעקבותיה מלמטה. אז כמו שמשה רבנו מתעשר, ככה גם עם ישראל כאילו מקבלים אחר כך רוב חוכמה. זאת אומרת שהתוספת שנוצרת היא תוספת של כלים. זאת אומרת, כשיש ריחוק ויש ירידה ובעקבותיה אתה עולה ומתקן, הלוחות השניים זה לוחות של בעלי תשובה. ככה מובן במאמרי החסידות. הלוחות הראשונים זה לוחות של צדיקים גמורים. עם ישראל שקיבלו את הלוחות הראשונים היו צדיקים גמורים. אבל הלוחות השניים זה בעצם לוחות של אלה שלא היו צדיקים, הם חטאו בחטא העגל, הם נפלו. ואז הם מקבלים את הלוחות כי הם עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא סולח להם, ואז הלוחות הם בעצם לוחות של בעלי תשובה. אז הבעל תשובה, מה הוא מרוויח מהנפילה שלו ומהתיקון? הוא מרוויח תוספת כלים. כמו בלוחות, יש עכשיו כלי מלמטה. הצדיק, שלא עבר את הנפילה, אז יש לו פחות כלים. עכשיו, כל הרעיון הזה שעכשיו אמרנו אותו, זה רעיון מאוד יסודי בחסידות בכלל, לגבי כל הנושא של ירידה ונפילה וגלות. כדי, כשאתה יורד, מה אתה בעצם, אתה לכאורה מפסיד משהו. מירידה של אדם הראשון שהוא חטא, ואחר כך הלאה. כל ירידה זה נראה, אתה לכאורה מפסיד את האור, מפסיד את התמימות, את השלמות שהייתה לך. אתה מפסיד את הצדקות, האור מסתלק בזה. אבל למרות שהאור מסתלק, מתווסף, כשמתקנים כמובן, מתווסף כלים, מתווסף שלמות אישית שלך. אתה נהיה יותר שייך, הירידה היא בעצם חלק מהעלייה. אז כמו בלוחות השניים, ודאי שהמצב של עם ישראל אחרי התשובה והלוחות השניים, יש בהם איזה עילוי. עכשיו, מתוך זה אנחנו יכולים להבין וצריכים להבין איך מנצלים כל משבר וכל ירידה וכל חטא שמתבטא, כל נפילה, איך מנצלים אותו והופכים אותו לדבר שמגביר קשר. יוצר שלמות יותר גדולה בקשר, יוצר חיבור יותר עליון. כמו הבעל תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים, אינם יכולים לעמוד. למה איפה שהבעל תשובה עומד, הצדיק הגמור לא יכול לעמוד? כי יש איזו תוספת שהבעל תשובה הביא איתו מהנפילה שלו, שלא קיימת, תוספת מלמטה, שלא קיימת אצל מי, אצל אותו צדיק גמור, שלא עבר את אותה חטא, את אותו נפילה. אז ככה זה גם במושג הזה ביום חתונתו. צריכים ללמוד לנצל בצורה נכונה כל ירידה, כל נפילה, כל משבר כחלק מכוח שמגביר את החיבור ובייחוד נותן יותר כלים לחיבור. לפי מה שעכשיו הסברנו, ומה בעצם קורה כאן במתן תורה בלוחות השניים. עכשיו, כדי להבין את זה, צריכים להבין בעצם, מה זה בעצם אותם תוספת כלים שמתווספים לך. ما מה המהות שעומדת מאחרי תוספת הכלי? מה זה כלי? מה זה הכלי שמתווסף שאתה צריך לקבל אותו? אז אנחנו יודעים בדרך כלל מה שהבאה בחסידות, שהמציאות מתחלקת לאורות וכלים. אור זה הגילוי שאתה מקבל מלמעלה. אור באדם זה הנשמה שלו. הנשמה האלוקית, שהיא חלק אלוק הממעל ממש, זה אור. נר השם נשמת אדם. וגם בא, גם מלמעלה, יש גילוי שאתה מקבל מלמעלה. הגילוי הזה, שהקדוש ברוך הוא מעורר אותך, נותן לך, אתה מרגיש קרבה אליו, זה אור. כל גילאור זה ביטוי של גילוי. מה זה כלי? כלי שבאדם זה הנפש הבהמית שלו, הגוף שלו, העולם. מה זה בעצם כלי? כלי זה כוח, קודם כל הפוך מאור, הוא כוח מוסתר, הוא לא גילוי. כלי הוא העלם. הוא כמו הגוף, הוא מגושם, הוא לא גילוי שלו, הוא נפרד. אבל למה מוגדר ככלי? מה זה הגדרה של כלי? שלמרות שהוא בעצם נפרד ומוסתר, הוא לא מראה את הגילוי, הוא מסוגל להכיל גילוי. זה נקרא כלי. למה הוא כלי? הוא מסוגל, הוא פתוח, הוא שייך להכיל בתוכו את הגילוי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים באדם, מה ההבדל בין אור לכלי באדם, אז אמרנו, אור זה הגילוי שאתה מקבל, זה כמו החוויה שאתה מקבל. מה זה בעצם הכלי? הכלי זה האני שלך שמסוגל לקבל את אותו גילוי. האני הנפרד, הזהות הפרטית שלך שמסוגלת לקבל בעצם את אותו כלי, את אותו גילוי, סליחה, את אותו אור, את אותו גילוי. זאת אומרת, יש בתוך האדם כאילו שני ממדים שבמהותם הם הופכיים, הם לא יודעים לחבר אותם. יש מה שאתה מקבל, מה שיש לך, אותו גילוי, ויש מי שמקבל, הזהות הפרטית של מי שמקבל. המי שמקבל, שהוא לכאורה נמוך יותר, זה בעצם הכלי. יש מצבים כאלה שאדם עובר תהליך נפשי, חוויה כזאת או אחרת, שאפילו רוצה לו לכאורה מרוממת אותו מאוד, אבל אחר כך הוא עובר זמן והוא רואה שהוא כאילו זה היה איננו, הוא הרגיש התרוממות, הוא התרומם, אבל עכשיו הוא נשאר בלי זה. מה קרה? למה החוויה הייתה ואיננה? הרי חוויתי אותה. למה היא לא נשארה איתי? למה היא לא נשארת תמידית איתי? למה היא הייתה והיא הייתה יכולת מאוד 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 עוצמתית? אבל עכשיו אני נשאר בלעדיה. מה חסר כאן? חסר כאן כלי. עכשיו, אם נבחן מה המשמעות מבחינה פנימית, אנחנו נראה שאותו אחד שחווה את החוויה, הוא חווה אותה, עם המון עוצמה, אבל הוא לא היה מסוגל, הוא לא ידע, למרות שהוא חווה אותה, הוא לא ידע להסביר לעצמו מה הוא בעצם חווה. הוא לא ידע להכיל את מה שהוא בעצם חווה. הוא לא ידע לתרגם את זה לעני שלו. הוא כאילו נסחף אחרי זה, לכן זה אחר כך עליו ואיננו. הוא היה בתוך זה, הוא נסחף אחרי זה, אבל הוא לא ידע להסביר לעצמו, הוא לא ידע להכיל את מה שהוא בעצם חווה. לכן, לא היה לו כלי. זאת אומרת, אם אנחנו נבחן מה בעצם קרה כאן, בזמן שהוא חווה את הגילוי, את החוויה, הוא לא היה שם. הוא, האני שלו, האני המקבל, לא היה שם. אלא מה כן היה שם? הייתה חוויה. כאילו, הוא היה בתוך החוויה, אבל לא הייתה לו, לא, להעניש לו את החוויה. זה נקרא שלא היה לו כלי. ולכן, האור מסתלב, והוא חוזר אל עצמו. ועצמו זה בלי אותו חוויה, בלי אותו גילוי, בלי אותה תודעה שאיר לו. כדי שהתודעה תאיר ותישאר אצלך, אתה צריך שיהיה לך כלי אל התודעה. הכלי זה בעצם מה שאתה מכיל את הדברים, מה שאתה מקבל את הדברים, מה שאתה מסוגל אתה לקבל את הדברים. כאילו, האני החיצוני שלך להכיל את הדבר, ואז זה נשאר שלך. כי האדם במהותו, הגלויה הוא יותר מה? הכלי. האור זה לא משהו. כל התפקיד שהאור יאיר בתוך הכלי. עכשיו לכן יש הרבה מצבים כאלה בעבודה הפנימית שלנו, שאנחנו חווים התעוררות, אורות, גילויים, כל מיני מצבים של שינויים פנימיים, וכמו שזה בא, זה חולף, לא שזה לא היה אמיתי, זה היה עם המון עצמה, אבל זה כמו שזה בא, זה חולף, כי מה חסר בזה? כלי. אין לזה מה שיכיל את זה באמת. כשזה היה, זה היה בלי כלי. וכיוון שזה היה בלי כלי ממש, אז אחרי זה כרגע חולף. לעומת זה יש סוגי חוויות שהן הרבה יותר קטנות ועדינות. לא עוצמתיות בכל כך, אבל האדם, מבחינה פנימית, זה נשאר איתו תמיד. ואם נבחן מה קרה שם במצב הזה, אז נראה שהוא היה בשל, היה לו כלי. אז אמנם האור הוא יותר קטן, יכול להיות לפי גודל הכלי, היה לו אור יותר קטן, אבל זה נשאר שלו, כי היה מי שמכיל פה את הדבר. זה לא היה רק אור שלא היה, האני שלו לא יכל לקבל את הדבר, אלא היה פה מי שיכל להכיל ולקבל את הדבר. זה מה שכרגע הסברתי, זה המושג הכללי של כלי. הכוח של האני שלך שמקבל את הדברים, שמסוגל לחוות, שזה יהיה חלק ממך. נחזור למה שהתחל. יש חוויות או יש גילויים כמו מתן תורה, חתונה, יום חתונתו זה מתן תורה. יש חיבור, חיבור מאוד גדול. ובחיבור הזה הוא יותר גילוי מלמעלה, ואין מי שמסוגל להכיל את זה באמת. זה מה שחכמים סיפרו לנו, זה מה שקרה במתן תורה בלוחות הראשונים. היה גילוי אור מאוד גדול מלמעלה, היה חיבור נפלא בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל עם ישראל הרגישו את עצמם באיזה מקום, ובצדק שזה לא הם, כפה עליהם הר כגיגית, הם לא היו שם. הם ראו את האור, אבל הם לא היו שם. הם היו בתוך האור, אבל הם פירושו, האני החיצוני שלהם, לא היה ממש שם בתוך הגילוי. ולכן, מה קרה? האור הסתלק, והם נשארו מה? בלי האור. ואז ישר עשו את העגל. זאת אומרת, כיוון שזה היה אור מלמעלה, ולא היה מי שהיה מסוגל להכיל את זה, לא היה להם את הכלים לדבר, אז כמו שהאור בא, כמו שאותו גילוי הגיע, הוא הסתלק, אז הם נשארו בלי. נשארו בלי אותו אור, ריקים. עכשיו, זה בעצם הבעיה של הגילוי מלמעלה. זה גם בעיה כמובן מאוד חזקה ביחסים לבני אדם. שיש מצב כזה, שיש לנו חיבור מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד עמוק, אבל החיבור הזה הוא יותר חיבור שבא מצד האור. זה לא, אתה לא נמצא שם עד הסוף. מי נמצאת שם? הנשמה שלך, זה לא דבר שלילי, זה דבר יכול להיות מאוד מאוד מהיר. הצד הפנימי שלך נמצא שם, אתה כאילו יצאת מעצמך, חווית עכשיו התחוות מאוד גדולה. אבל הבעיה בחיבור הזה, כמו שאתה מתלהב, וכמו שאתה חווה אור, ואור מאוד מאוד גדול, בדרך כלל, במצבים האלה, האור, כמו שרמזתי את זה מקודם, הוא הרבה יותר גדול מאשר אור שבתוך כלי. למה האור יותר גדול? כי אתה לא מגביל אותו בתודעה שלך. אין לך גבולות. כיוון שזו חוויה שקשורה עם הפנים, ואין לך כלי כאן, הכלי לא רלוונטי, הוא לא פעיל כרגע, אז אין מה שיגביל את החוויה. אז האור יכול להיות מאוד מאוד גדול שם. אבל האור הזה הוא לא שלך, זה לא אתה. זה הצד הנסתר, הנעלם, הנשמה, אבל זה לא אתה פה בתוך המציאות. ולכן אתה צריך לדעת שהאור מסתלק, אתה נשאר חלל פנוי, ריק, חסר אור. בדרך כלל אתה נמצא, בדרך כלל אחרי כזה הסתלקות של אור, אתה הופך להיות שבור. זה מה שכתוב, זה מה שקרה בעולם התור, שהיו שם אורות גדולים, אבל הכלים היו קטנים ולא יוכלו להכיל את האור, אז האור מסתלק, והכלים, מה קרה להם? נשברו. למה הם נשברו? כי לא יכלו להכיל את האור. אז ככה גם במערכת היחסים לבני אדם. וגם ביחסים לבני זוג, שיש את אותו מצב פנימי של אור, אור גדול, אבל אין כלי שמכיל את זה באמת, וכשאין את הכלי שמכיל את זה, כשהאור יסתלק, כשהוא נמצא, אתה נסחפת לתוכה, אבל כשהאור יסתלק, אתה תישאר שבור, חלל ריק, מוחזר, בנפילה. עכשיו, זה לא קל, זה מאוד מאוד קשה, אבל צריכים לדעת מה הטוב שבנפילה הזאת. כמו מה שעבר על עם ישראל. היה מתן תורה, ניתן האור הגדול, היה חיבור מאוד גדול, ואחרי זה האור הסתלק, ועם ישראל נשארו נפולים, חטאו בחטא העגל. מה הטוב שצריך לצאת מהמצב הזה, מהחטא? מהחטא כאן, למרות שלכאורה לא חטאתי, אבל זה בעצם זה תחושה של חטא. כי מה זה חטא? חטא בעברית זה חיסרון. כשהאור מסתלק, אתה נשאר חסר. עכשיו, זה חיסרון מבחינת התחושה, וזה גם חטא כפשוטו, שפתאום אתה הופך להיות כלפי השני, מה? מריר, כועס. אתה הופך להיות אחד כזה שהוא לא בדיוק מה שהיית מקודם. מאוד היית מאוד מאוד קרוב. פתאום אתה מרגיש התנגדות וקושי ומרירות, כי אתה בלי אור. והמציאות שהיא חסרה אור, אז היא גם חוטאת, היא נוהגת באופן שלא בסדר. ואז במצבים האלה אדם מסתכלים אחד על השני, או רואים כזה מצב, וכאילו לא מבינים מה קרה כאן. היה אהבה כל כך גדולה, אור כל כך גדול, פתאום זה הפך להיות כזה אנטי, וכזה טענות הדדיות, וכזה מרירות, וכזה... אז כשאנחנו בוחנים את זה, זה ממש התנהגות של לא בסדר, חי. כשבוחנים את זה, אנחנו בעצם מבינים מה בעצם קרה כאן. שהאור שהיה, הוא לא היה מופנם, לא היה לו כלי. ראינו שם בתוך האור, וכשהאור הסתלק, וטבע אור להסתלק עם אינו כלים. אור לא יכול להיות יציב בתוך המציאות אם אין לו כלים. אז לכן כשהאור הזה הוא יכול להאיר, לנגוע, אבל אחר כך ממילא להסתלק. אז כיוון שהאור הסתלק, ברגע שהאור מסתלק, אנחנו בעצם נשארים באותו מצב של חלל פנוי, באותו מצב ריק. כי זה כאילו אותו חוק מוכני שבעצם מחייב שאור בלי כלים הוא יסתלק בסופו של דבר, ואז היא תישאר חוטא, תישאר עם המצב הזה המריר, ואז כמובן אם לא תדע להתמודד בצורה נכונה, מה זה יהפוך להיות כנגד, כמעבר, כטענות לא בסדר, כתחושות שליליות אחד כלפי השני. אבל המצב הזה, עם כל הבעייתיות שבו, יוצא ממנו טוב, אם יודעים להשתמש לו בצורה נכונה. מה יוצא ממנו טוב? כמו שהסברנו, מה קרה ביום חתונתו? שעל ידי הריחוק הזה, מפתחים תודעה של כלים רחבים. כמו שעם ישראל מקבלים את זה בלוחות השניים, מקבלים על זה את הרוב חוכמה, כמו שאמרנו, תורה, משנה, מקרא, הלכות, אגדות, הכל זה רוב חוכמה שבא ממה? מהחטא, מהריחוק. שאנחנו רוצים לנסות להבין, איך הריחוק והנפילה יוצרות ומאפשרת את רוב הכלים. מה, 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 מה גורם את הדבר הזה? אז אם נסביר את זה בצורה פשוטה, קודם כל בעולם, מה קורה כשאתה נפלת? אז אתה מרגיש את עצמך. עכשיו אתה אין אור, עכשיו אתה חווה את עצמך. כשאתה חווה את עצמך, אתה לומד להתייחס מתוך איזה מקום, מתוך עצמך. כי אין עכשיו אור. זאת אומרת, פה זה המבחן מה אני רוצה, איפה אני נמצא. ואיפה אני נמצא ומה שאני רוצה, זה בעצם בניית הכלי. אז לכן בדרך כלל, כשאתה נשאר כביכול חסר אור, זה הזמן היותר עמוק לבנות ולפתח את הרצון האמיתי שלך, מה אתה באמת רוצה, לפתח אותך. עכשיו, כמובן, חלק מתלווה לזה שאתה לומד מהטעות. אתה מרגיש את החיסרון, אתה מרגיש טעויות, ואתה לומד מהם. זה שאתה לומד מהם, אתה בעצם מפתח גישה שיש בה הרבה יותר כלים, פתיחות לקבל בתוך הדבר. עכשיו, זה הצד היותר פשוט של המציאות. אבל יש משהו יותר עמוק, שקשור כאן איך הריחוק יוצר את הכלי. יש מאמר של חכמים, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שביחס בין אנשים, כמו יחס עם ילד, או כמו שחכמים אומרים יחס גם בין נזוג, יש הסוד הזה של שמאל דוחה וימין מקרבת. מה זה ימין? ימין זה אור, קרבה. מה זה שמאל דוחה? להרחיק, ריחוק. יש כאן איזה ריחוק, שמאל דוחה. אתה מרחיק, אתה לא מפעיל גבורות כאן. למה צריך שמאל דוחה? למה ימין מקרבת? הוא מצוין. כי הימין המקרבת היא מבטאת את הקרבה. אבל למה צריך ריחוק? למה צריך שמאל דוחה? דובר על זה במאמרי החסידות, שהשמאל הדוחה, הסוד שלה, הוא בעצם בניית הכלי. ככה נדבר. הריחוק בונה אצל המורחק את הכלי שלו. לכן צריך, אם אתה רוצה לתת לו, והוא גם יהיה מסוגל לקבל, אתה חייב גם מה? גם שמאל דוחה. אם אין שמאל דוחה, לא, אתה לא בנית לו כלי. עכשיו, כמובן, יש מצב כזה שלא צריכים לדחות אותך, אתה יודע לדחות את עצמך מעצמך, אז אתה עושה את השמאל דוחה לעצמך, אז אתה כלי. אבל בלי שמאל דוחה, בלי תחושת הריחוק הזאת, אתה לא בונה כלי. ולמה? כי העומק של כלי, זה אותו אני שצריך לקבל. אני שצריך להניש את החיסרון שלי. איפה מתפתח בתוכנו תודעה של אני שמרגיש חיסרון, שצריך לקבל? מה יוצר לו את החלל? רק שהוא מרגיש רחוק. כי אם הוא מוצף כביכול באור ובחסד, אם הוא מוצף בזה, הוא לא מסוגל בזמן הזה שהוא מוצף באור ובחסד, הוא לא מסוגל באמת לקבל. למה הוא לא מסוגל כמו שאמרנו? כי הוא, אין לו חלל, אין לו מקום של חלל. אז הגבורה היא זאת שבעצם בונה בתוך הגבורה, בין אם זה מהזולת, בין אם זה גבורה כלפי עצמך, היא בעצם בונה את החלל, את התחושה שאני צריך לקבל, את תחושת החיסרון. במילים אחרות, כדי לקבל צריך לפתח תחושת חיסרון. להיות כלי צריך לחוות חסר. מי שלא חווה את עצמו כחסר, לא מסוגל להתמלות. אין לו מה להתמלות. אין לו כלי לקבל. אם נתן איזה משל רק פשוט, אדם הולך נגיד ללמוד משהו. אז אם לפני שהוא ניגש ללמוד, הוא חושב שהוא יודע הכל. אז הוא יכול ללמוד? הוא לא יכול ללמוד. למה הוא לא יכול ללמוד? בגלל שהוא מלא. עצם זה שהוא מלא, אין לו כלי לקבל את מה שעכשיו ילמדו אותו. אבל אם אדם הולך ללמוד מתוך תחושה שחסר לי, אז עצם תחושת החיסרון פותחת אותו באמת מה? להיות שייך לקבל שפע, לקבל את אותו אור בתוכו. ממילא, תחושת החיסרון נבנית מהריחוק. הריחוק בונה את אותה תחושה פנימית של חיסרון. ואז בעצם מתפתחת בתוך האדם התודעה של הכלי. עכשיו, אותו שמאל דוחה היא מתבטאת כשאנחנו בעצם לא בסדר. כשאנחנו חסרי אור, כשאנחנו נופלים. אז אדם מרגיש את עצמו חסר. עכשיו, החיסרון הזה, זה בעצם התהליך שמאפשר לו להיפתח, לקבל בעצם דבר חדש. עצם תחושת החיסרון פותחת אותו לקבל דבר חדש. כי כמה שיותר מרגיש חסר, כמה שיותר מרגיש את עצמו למטה, הוא בעצם מתפתח ונהיה יותר מלא, יותר מסוגל להתמלות ולקבל אור חדש. אז לכן, היסוד היותר עיקרי, שמה עולה מכל נפילה, משבר, חיסרון, הרי אתה מרגיש עכשיו למטה, אתה מרגיש חסר אור. הנה, זה הכלי שלך, שאם תפתח את תחושת החיסרון, תוכל להיות אחר כך שייך אל האור, כמו שהסברנו מקודם באופן פנימי. כשיגיע האור, הוא יהיה שלך. כי יש לך כלי אליו. כשיגיע האור, תוכל להפנים אותו. כי הרגשת את החיסרון. עכשיו, כמובן, כמה שהאדם, זה בעצם חלק מהסוד של בעלי תשובה, שבעלי תשובה הם צריכים כלים מאוד גדולים. יש להם אור מאוד גדול. אז לכן משזה עוברים מה? תהליך של ריחוק. שהריחוק הגדול שהיה במצב שהוא לפני שעושה תשובה, הריחוק הגדול הזה בעצם בונה לו כלים רחבים להכיל אחר כך גילוי אור גדול. כי אם הוא לא היה עובר את הריחוק הזה, הוא לא יוכל לקבל את אותו גילוי אמיתי שיהיה מופנם בתוכו. כמו עם ישראל, שיש לקבל את הלוחות השניים, צריכים לעבור את אותו תהליך של ירידה וריחוק. חודש אלול, על פי זה, הוא חודש שעיקרו עבודה שלך מלמטה. לכן מבואר במאמר החסידות, כיוון שחודש אלול זה בניית הכלים לגילוי של יום כיפור והתחלת השלב, לכן העיקר בחודש אלול זה אני לדודי, העבודה שלנו מלמטה. אני לדודי זה ההשתוקקות, תחושת החיסרון, ההרגשה איפה שאנחנו נמצאים מלמטה. וכמה שאנחנו יותר בתחושה של אותו חיסרון, כך אנחנו בעצם נהיים שייכים לקבל גילוי יותר נעלה. אז עיקר העבודה של חודש אלול זה אני לדודי. כמו שנגיד עכשיו בחיים, שעיקר העבודה היא להרגיש את מה שחסר לך, למצוא את התחושות של מה שחסר לך, כדי שמתוך זה, אתה תוכל לקבל גילוי יותר נעלה. אבל, יש אחד הרמזים שנבעים בספרי החסידות, העניין הזה של חודש אלול. למרות כל מה שתיארנו עד עכשיו, שהעיקר זה הריחוק, ולכן גם בצורה פשוטה, זה חודש של חשבון נפש, חודש של אתה עושה, בונה את הכלים, מתקן את מה שטעית, מתמקד עם מה שחסר לך, רוצה להשלים את זה. כל זה חשבון של בדיוק בניית חיסרון. אדם שנכנס לחודש שלו מרגיש מצוין. למה? כל בסדר. מתחיל לעשות חשבון נפש, מתחיל להרגיש את עצמו חסר. מתחיל לבחון את מה שחסר לו, בהתנהגות שלו, במה שיש לו. אז הוא מרגיש את החיסרון, אבל הרגשת החיסרון תפתח אותו אחר כך, כמו שאמרנו, זה אני לדודי, תפתח אותו אחר כך לקבל את הגילוי האמיתי, למרות שזה עיקר העבודה. אבל אם כל זה כתוב על חודש אלול, והאדמו"ר הזה כן מביא את זה בלכותי תורה, שבחודש אלול יש גילוי של י"ג מידות הרחמים. זה נקרא, שבמשל של האדמו"ר הזה כן, שהמלך נמצא בשדה. עכשיו, מה בעצם זה אומר? לכאורה, זה גילוי י"ג מידות הרחמים. דיברנו שכל העבודה זה עבודה של אני לדודי, והגילו מתי יהיה באמת, זה בבין הסדר הנכון, יהיה אחר כך, אתה תבנה את הכלי, יבוא הגילוי אחר כך. מה בעצם המשמעות? שבתוך חודש אלול עצמו, יש קיובה, יש דודי לי, שמתבטא בי"ג מידות הרחמים, שנמצאים בתוך חודש אלול עצמו. ומחזור למאמר, שלעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. הימין המקרבת זה הגילוי שבא בעקבות בניית הכלי. השמאל הדוחה. זאת אומרת, יש לנו את השמאל דוחה, ובעקבות זה מגיעים למה? לאותו גילוי שבא מימין מקרבת. אבל באמת הסדר האמיתי הוא שיש לנו לפני השמאל הדוחה, שבעקבותיה אנחנו מקבלים את הגילוי שזה הימין המקרבת, לפני זה יש ימין מקרבת. בסדר, איך שהשפע נמשך, הסדר הוא כזה. קודם כל יש ימין מקרבת, אחר כך יש שמאל דוחה, אחר כך יש ימין מקרבת. מה הסדר הזה, רק שנבין אותו? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא עשה בדבר ראשון? גילה אור. זה הדבר הראשון שהוא עשה. גילה אור גדול. בזה זה מתחיל. אחרי שהוא מגלה את האור, מה הוא עושה? הוא עושה צמצום. הוא עושה חלל פנוי. החלל הפנוי הזה זה בעצם שמאל דוחה. בשביל מה הוא עושה את השמאל הדוחה הזאת? שיהיה לך כלי. מה קורה אחר כך? אחר כך נמשך שוב גילוי מלמעלה. הגילוי שבא מלמעלה אחר כך, הוא בעצם ממלא את אותו חלל. עכשיו, זה כבר גילוי שיהיה לו מה? שיהיה לו כלי. אבל לפני הגילוי שיש לו כלי, צריכים מה? איזה גילוי שמקדים לזה. זה הימין המקרבת הראשונה, שבתחילת הכל היה אור אינסוף ממלא את כל החלל. ככה גם בעבודה שלנו. היכולת להרגיש בצורה בריאה את המיחוק, להרגיש את החיסרון ולפתח תודעה שאני רוצה לקבל, זה בא בעקבות גילוי שקדם לזה. קודם כל צריך להיות גילוי שקודם, והגילוי הזה שקודם הוא מאפשר לנו את פתיחת הכלי, את הבנייה של הכלי המקבל. עכשיו, למה לכאורה? אם אני צריך כלי ולמדוש חיסרון, מה משמעת צריך את הגילוי הקודם שקודם לזה? אלא מה? אם אין רקע של גילוי, תחושת החיסרון הופכת להיות מעין אבדון. תחושת הריחוק, כי יכול, היא לא, אתה לא יודע אפילו מה לקבל, אתה רק מרגיש עצמך מה? חסר ורחוק וזה. כדי שבאמת יהיה פתיחות לקבל, שיהיה מקום אמיתי שדרכו אתה בעצם מקבל דברים, צריכים שיקדם גילוי לתחושת החיסרון. עכשיו זה בעצם הסוד שרואים אותו בחודש אלול, שבחודש אלול עיקר העבודה של חודש אלול זה לפתח את תחושת החיסרון שלנו. לכן, כמו שהרבי הביא במאמרים, שחודש אלול אנחנו תוקעים בשופר, ותקיעת השופר, מה היא בעצם נועדה לעשות לנו? יראה, חרדה, להרגיש את עצמנו לא, לא שלמים כרגע, ההפך, רוצים לקבל. זאת אומרת, תחושת החיסרון, היראה הזאת זה בעצם אותה תחושה של חיסרון, אותה תחושה של קבלה, שאני רוצה לקבל, לקבל עול. לכן היראה התחתונה נקראת קבלת עול. חודש אלול השופר זה קבלת עול. אני עכשיו מקבל, אני מרגיש, אם אני מקבל עול, אני מרגיש מה? לא מרגיש קרוב, אני מרגיש רחוק שרוצה להתקרב. ועם כל זה, כמו שעיקר העבודה, וזה כמובן הביטוי הזה של קבלת עול, זה גם אותו חשבון נפש שדיברנו עליו מקודם. שאתה בודק, אתה מרגיש חסר, מה היה לו בסדר וכו'. בניית החשבון נפש זה בעצם אותו פיתוח של תחושת חיסרון. כאילו הצד של החשבון נפש של חודש אלול, הוא בעצם, הפנים שלו זה אותו קבלת עול. שאני עכשיו ירא ומקבל עול, מקבל עול מלכות שמיים. ובמה מתבטא קבלת עול מלכות שמיים? שאני בוחן את מעשיי. ואני אומר, מה הייתי לא בסדר? מה היה? ומה שהייתי לא בסדר, אני אומר, זה לא היה בסדר, אני צריך לתקן. מה שעשיתי בסדר, כלום מספיק, אני רוצה עכשיו להשלים. זאת אומרת, כל החשבון הנפש, באופן פנימי, הוא מוביל אותנו לתוך מקום של קבלת עול ורצון לתקן. אבל, למרות שזה עיקר העבודה של חודש אלול, יש פנים, זה בעצם אותו י"ג מידות הרחמים, שמאירים בחודש אלול, שאותם מילים מילות הרחמים שמאירים, הם בעצם כמו אותה אהבה או אותה קרבה שנותן לך את הכוח לעשות את החשבון נפש. נותן לך את הכוח לקבל את העול. זה אותה ימין שמקרבת, שקודמת לשמאל הדוחה. ולמה צריכים את זה? כי כדי להרגיש חיסרון, אבל לא להרגיש עבודים, צריכים את אותו טעימה של גילוי מלמעלה. אם נעשה את זה בסדר של איך שתיארנו את זה מקודם, כשאדם עובר איזה גילוי, אבל אין לו כלי אליו, אז הוא מרגיש את החיסרון. נכון שעובר גילוי אין לו כלי אליו, אבל הטעם של אותו אור שהסתלק, נותן לו את האפשרות להרגיש חיסרון מתוך תקווה, מתוך רצון להיפתח, מתוך רצון לקבל. אבל אם לא היה את האור הראשון, בתחושת החיסרון שלך אתה תישאר, כמו שאמרתי, אבוד, חלל פנוי בלי יכולת להתמלות בכלל. אז הזיכרון של האור בעצם מאפשר שכשאתה מרגיש את החיסרון, החיסרון יהיה כזה חיסרון שבה שדרכו אתה בעצם תוכל להתמלות אחר. עכשיו ככה גם בסדר של השנה, שיש לנו איזה גילוי מקיף, זה מגיעים לא תרחמים, שמירים בחודש של המלך יורד לשדה, ושעל ידי הגילוי הזה אנחנו נוכל לעשות את אותה עבודה של חשבון נפש, אותה עבודה של קבלת עול. עכשיו אותו דבר גם ביחסים, על פי זה אנחנו יכולים להבין ביחסים בבני זוג, או בכלל בסוד של יחסים, שכשאנחנו מרגישים רחוקים, אנחנו על ידי זה מפתחים את הזהות, את הכוח המקבל, את העבודה שלנו, ובונים יותר את הכלים, שהסברתי מקודם בהרחבה, בעצם צריך לעמוד מאחורי זה מה? זיכרון של אור. כי אם אור לפני זה, אם אין זיכרון של אור, אם אין זיכרון של טוב, אני לא יהיה מסוגל להרגיש חסר בצורה אמיתית. אני פשוט אשאר עבוד. אז לכן, כמה שאנחנו זוכרים שבפנים יש כאן אור, או אנחנו זוכרים את האור שהיה, זה בעצם מאפשר לנו להרגיש נכון את החיסרון, ללמוד ממנו ולפתח את הכלי. אם נגיד את זה בתהליך שעם ישראל עובר, ההתחלה היא מה? מתן תורה ראשון, שזה אמרנו אור. אמנם הימין המקרבת, אז אמנם לא היה פה כלי, אבל הזיכרון של המתן תורה הזה אפשר, אחרי הנפילה שבנה את הכלי, אפשר לכלי להתרומם. כי אם האור הראשון לא היה, והיינו נופלים בלי האור, בלי הימין המקרבת הראשונה, אז היינו נופלים מלא תקומה. לעומת זה הזיכרון, זכור ימים ראשונים, הזיכרון של הימים הראשונים, בעצם מאפשר את התקומה האמיתית שקשורה עם אותו חיסרון. עכשיו כמובן, אם אנחנו רוצים ללמוד מבחינה פרקטית, מעשית, מה עולה כאן מתוך המבנה הזה שכרגע תיארנו אותו, איך לומדים אותו מבחינה מעשית, יש לנו בעצם שני מצבים כאן. מצב שאתה מרגיש רחוק, לעומת זה הזיכרון, זכור ימים ראשונים, הזיכרון של הימים הראשונים בעצם מאפשר את התקומה האמיתית שקשורה עם אותו חיסרון. עכשיו כמובן, אם אנחנו רוצים ללמוד מבחינה פרקטית, מעשית, מה עולה כאן מתוך המבנה הזה שכרגע תיארנו אותו, איך לומדים אותו מבחינה מעשית, יש לנו בעצם שני מצבים כאן. מצב שאתה מרגיש רחוק, חיסרון, חט, לא בסדר, שאתה צריך לדעת לא להיבהל ממנו. לא להיבהל ממנו, כי בעצם למה הוא נועד? הוא נועד לפתח את המודעות שלך, את הכלי שלך. שאתה תרצה, שאתה תרגיש שחסר, שאתה תלמד מהטעויות ואין חכם כבעל ניסיון. שלמדת מהטעויות, אתה גם בא ניסיון, שעשית טעות. עכשיו אתה לומד ממנה, אתה רכשת התנסות מאוד מאוד גדולה. אחד הביטויים היותר חזקים של כלי, שזה אותו חכם כבעל ניסיון, זה אותו מאמר שידוע בתניא, יתרון האור מן החושך, כי יתרון החוכמה מן השכלות. מה המשמעות של יתרון האור מן החושך ויתרון החוכמה מן השכלות? שחוכמה שבאה בעקבות טיפשות, היא חוכמה יותר נעלית מאשר חוכמה בלי שכלות. שכלות זה טעות. כשאתה מבין משהו אחרי טעויות, אתה מבין את זה הרבה יותר טוב מאשר בלי טעויות. כמו שמרגישים את הטעם של האור דווקא מתוך החושך, יותר מאשר אם לא היית טועם את החושך. אתה טועם את האור בלי החושך, היית עדיין פחות אותו, את הטעם הטוב של האור. ומה הסיבה לזה? כי הטעות הזאת, או השכלות, היא בעצם מוסיפה לך הבנה וערך במשמעות של הטוב. כי זה נקרא שמתווסף פה בכלים. עכשיו, כל התהליך הזה של התוספת אור שבא מהטעות, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד אותו, שלא צריכים להיבעל מטעויות ונפילות. צריכים לדעת שטעות ונפילה זה בעצם רק, זה איזה מין שכלות טיפשות. אבל שהיא רק נועדה בעצם לעורר אותנו עוד יותר חזק להיות בשלים לקבל, להיות ראויים, להיות יותר מבינים כמה זה חיוני. בדרך כלל, כמו שאדם אומר כפשוטו, אחרי שהוא ראה מה הטעות עשתה, אז הוא מבין הרבה יותר טוב למה זה כל כך חיוני להישמר מאותה טעות. כמה יותר חיוני להיות טוב. על זה אנחנו חכמים, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אתה לא יכול להבין עד הסוף כמה ההוראות של חכמים הם נכונים ומוצדקים ומזהירים בצורה נכונה, רק אחרי שנכשלת. אחרי שנכשלת אתה מבין או כמה היה צריך לשמוע על אותם הוראות ולהיזהר. כי הכישלון נותן לך, הכישלון נותן לך את התמונה היותר נכונה של איך בעצם נפתחים ומקבלים. זה בעצם הסוד של הכישלון. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל. אז זה צד אחד. אבל הצד השני פה שאומר שאתה לא תוכל להתפתח, לא תוכל באמת לנצל את הירידה לעלייה, אם אין לך הקדמה פנימית בתוך התודעה של טוב. אין לך איזה זיכרון של טוב. אין איזה ימין משנה שמקרבת. כי אין לך, אם לא, אין לך לאיפה לחזור. עכשיו, מה יעשה האדם שאין לו את זה? אז בסדר שקדוש ברוך הוא עשה את זה בתוך המציאות, בסוד שהוא נתן תורה, הוא לא עשה לנו ככה. לפני שהוא הפיל אותנו בחטא העגל, מה הוא עשה? נתן את התורה? להגיד במתן תורה? לפני שהאדם הראשון חוטא עם הנחש, וממילא נופל ומאבד, יורד לתוך העולם הזה, מה קדם לזה? גן עדן. אבל יבוא האדם ויגיד, אבל אצלי, או במצב הזה, או כי אני מרגיש את החיסרון, אני רוצה ללמוד, רוצה לפדח כלי, רוצה לעלות ממנו, אבל אין לי, לא היה לי לפני זה, חסד ואור, לא היה ימין מקרבת ראשונה. אז איך אני יכול להיפתח? אז קודם כל, אם אדם יבחן נכון את המצב ויראה הרבה פעמים שהיה ימין מקרבת. אמנם, מה קרה לימין המקרבת הזאת? שבזמן החושך, הרי האור הסתלק, אז הוא טוען שהוא לא היה. כך הוא מרגיש. לא היה פה אף פעם טוב. מה יש? רק רע. כך הוא מרגיש. אף פעם לא היה טוב, הכל רק רע. עכשיו, זה לא אמיתי. כי זה בעיה בזיכרון שלך. זה נכון שבפועל, כרגע, בתוך המציאות, מה? חסר, יש ירידה, זה נכון. זה לא אומר שלא היה לפני זה אור וטוב. וכנראה לרוב היה אור וטוב לפני זה, כי זה הסדר הרוחני שהקדוש ברוך הוא ברא במציאות. כמו שאמרנו, קודם כל מתן תורה. אחרי זה הירידה, חטא האל. קודם כל גן עדן, אחרי זה החטא. אז כנראה גם ביחסים, קודם כל היה אור, ומתחילים במצב של נפילה. קודם כל יש אור, אחרי זה יש ירידות שנועדו בעצם למשוך אותנו ולפתח בנו מה את הכלי האמיתי. אבל גם אם אדם מתעקש ויגיד שהוא לא זוכר שום אור, ואין כזה דבר אצלו, בתודעה היה רק חושך מעדך. גם אם יטען כזאת טענה, יש משהו מאוד לא אמיתי ונכון בטענה הזו. כי גם בחיים של האדם, הרי לפני שהוא ירד לעולם הזה היה אור. אם אתה לא זוכר פה אור, אבל הוא בר במאי אמו, ודאי היה אור. זאת אומרת, האור היה קיים. אתה יכול, עוד פעם, מה שאמרנו מקודם, זה ודאי נקודה יותר חשובה, שאין ספק שגם היה אור פה. אבל מה, אם אתה קשה לך להיזכר מאוד באור, צריך לזכור שקדם למציאות תמיד היה אור. לכן הנשמה, הוא בר שבן אימו, מה הוא בעצם רואה? רק אור. מר דלוק על ראשו, והוא רואה מסוף העולם והצפון. יש לו אור, קודם כל אור. שמה בעצם אומר לנו? מה זה אומר לנו? שהפנים של המציאות היא תמיד מאירה. הפנים הנסתר של המציאות תמיד יש שם אור. אז גם אם אתה לא זוכר אותו, אבל אתה צריך להאמין בו לפחות, שבפנים יש את אותו אור. בפנים יש את אותה אהבה ואת אותו חסד שקודם למשברים ולירידות. האמונה הזאת תעזור לך להרגיש את החיסרון בצורה נכונה ולפתח בו את הכלי. יש לנו זיכרון של אור שהיה, או לפחות באמונה באור שתמון בפנימיות של המציאות. אז אותה אמונה יכולה לחדש בך גישה שצורת החיסרון או צורת המשבר היא בעצם בפנים שלה, היא נועדה לפתח אותך, החיסרון. כי בעצם הפנים הוא טוב, יש אור. עכשיו זה ממש מה שחכמים מגלים לנו, זה מה שהרבי מביא, בלקטי תורה, שכל חשבון נפש של חודש אלול, שהוא בניית כלי ותחושת החיסרון ולהרגיש מה הייתי לא בסדר וכו' וכו' וכו', יש רקע פנימי שעומד מאחורי זה. יוד ג' מידות הרחמים, המלך מתקרב אליך. אמנם כשהמלך מתקרב אליך הוא לבוש, הוא בא אליך לשדה, ואז שהוא בא אליך לשדה, אז כמו שהדובה במאמרי החסידות, הוא לא בא אליך באופן כזה שהוא לבוש, לבוש כמלך. אתה לא רואה אותו במלוא תפארתו. כשהוא יורד לשדה, הוא לבוש כאחד העם, או נראה כאן קרוב אליך. זאת אומרת, אתה לא רואה את תפארתו, את אורו האמיתי בגלוי. אבל עם כל זה, זה המלך. זאת המדגים ואת הרחמים שבאים בלבושי חול. לכן אדמו"ר הזקן שואל בלקוטי תורה, שאם זה יודגים ואת הרחמים, זה היה צריך להיות חגים. חגים זה זמן של אור גלוי. אז הוא עונה, לא, זה מלך בשדה. זאת אומרת, זה לבוש בלבושים. אבל אחרי שזה לבוש בלבושים, מה זה? זה אור. אז לכן זה אומר לנו פה, וזה כלל, מה שאנחנו אומרים, זה כלל מאוד מאוד חשוב וגדול בכל התהליך הזה של בניית כלים. כל תהליך הזה של חשבון נפש. כל תהליך הזה שאתה בונה בעצמך את תחושת החיסרון. זה כלל מאוד מאוד גדול בזה. כי הרבה פעמים אנשים מתחילים לעשות חשבון נפש, והם לא מסוגלים, הם נבלים מזה. זה כמו מישהו שאומרים לו, תודה, היית לא בסדר, נהגת לא בסדר. היה כאן משהו לא בסדר בהתנהגות שלך. לא, לא נכון. תכיר, תכיר את הטעות. לא נכון. לא, הוא היה בסדר, הוא נשאר עקשן, בצורה מאוד לא מובנת, להישאר בתוך הטעות שלו. עכשיו, אם הוא מתעקש שהוא היה בסדר, אז מה איך הוא יתנהג הלאה? באותו אופן, כי הוא בסדר, הוא לא מסוגל לתקן. עכשיו, למה הוא כל כך מתעקש? למה הוא כל כך עומד אחרי זה שהוא היה בסדר? למה הוא לא מסוגל להודות בטעות? יש לו סיבה מאוד פשוטה. אם הוא יודע בטעות, אז מה זה אומר? שהוא הופך להיות חלל ריק. וכרגע שהוא הופך להיות חלל ריק, אז הוא כבר אין לו תקומה. אבל הוא לא שווה כלום. הוא חסר ערך. אם הוא מודה שזה לא בסדר, שיש כאן משהו בהתנהגות לא בסדר, או המצב לא בסדר, הוא הופך להיות כביכול בתודעה שלו ריק, בר מוות, כאילו חוך, אין לו שום חיות. אף אחד לא מוכן לקבל את זה. ואז לכן הוא נשאר, מה התוצאה של זה? התוצאה של זה, שהוא נשאר בתוך הטעות שלו. ולכן לעשות חשבון נפש ולהודות על טעות ולקבל עול, כל העבודה הזאת של חודש גלול, זה לא דבר פשוט. כי מי נעים לו להרגיש שהוא לא בסדר? אף אחד. כי התחושה הלא בסדר זה מין אובדן כזה. אז מי מוכן לקבל כזה דבר? אבל מה הטעות בגישה הזאת? שבעצם חוסם את האדם להודות בטעות שלו. שורש הטעות היא, כשאומרים עליך שאתה לא בסדר, אתה צריך להודות שלא בסדר, זה בצד החיצוני. בפנים, מה יש? בפנים שלך יש אור, בפנים של המציאות יש אור, בפנים של הקשר יש אור, היה אור, או זוכרים אותו, וגם אם לא זוכרים אותו, כמו שאמרנו, בעיניים יש בו. יש כאן מדגים יותר חמים בפנימיות. הידיעה שיש בפנימיות אור, מאפשרת לך לא להיבעל להסתכל על החסרונות. לא להיבעל ולהודות על הטעויות. כמו בצורה הכי פשוטה. כשאומרים לבן אדם, תשמע, אם אתה לא מוצלח בדבר הזה, תודה שאתה לא מוצלח, או תודה שטעית בדבר מסוים, והוא חושב, אם אני טעיתי ואני לא מוצלח, אני הופך להיות מה? אפס, מאופס. זה לא מוכן להודות, להתכחש, הוא יתעלם מזה. אבל אם הוא מבין, אני בעצם טוב לי, אני מוצלח, יש לי שלמות, יש לי אור. קיבלתי, או אני זוכר הצלחות, אני זוכר דברים טובים. אבל בדבר הזה, אני צריך להכיר שחסר לי, שאני לא מוצלח. אז מה עושה לו? מה זה מאפשר לו? זה מאפשר לו להסתכל ולא להיבהל מלהכיר את הטעות, להכיר את מה שלא בסדר. למה? כי זה לא משאיר אותו חסר קיום. כי הפנים, כיוון שבפנים יש כאן אור, אז תחושת החיסרון היא מתמקדת במה שבפועל חסר ולא משאירה אותו כחלל ריק לגמרי. עכשיו אותו דבר, כשאתה עושה את החשבון נפש, על פי הרעיון הזה, אתה עושה את החשבון נפש של חודש אלול. כשאתה יודע שהקדוש ברוך הוא מרחם עליך ואוהב אותך, ורוצה לסלוח לך למעשים שלך, זה נקרא י"ג מידות הרחמים, זה בעצם מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אז אתה יכול, זה האור שמאיר, אז אתה יכול לעשות חשבון, אפשר להגיד, טעיתי בזה, טעיתי בזה, טעיתי בזה. אתה לא נבעל מזה. למה? כי טעיתי, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לסלוח, אז אני עכשיו יודע על הטעות ויש סליחה. אני עכשיו אתקן את זה. אבל אם אתה שוכח שיש כאן ידיעות ברחמים, אם אני יודע על הטעות, אני צפוי לעונש. אני לא יכול לתקן, זה אובדן. אז אני פשוט מתעניין, אני לא מסוגל להודות על הטעות. כי מה יקרה אם אני יודע? שוב, כמו שתיארנו מקודם, אנחנו נהפוך להיות חלל ריק. לכן באו חכמים, זה מה שגולה לנו, שהחודש של חשבון הנפש, שזה החודש של בניית הכלים מתוך תחושת החיסרון, הפנים שלו זה חסד ורחמים, יודגים דות הרחמים. בגלוי אתה בונה את היראה, עושה חשבון נפש, אבל הפנים של זה זה בעצם חסד ואהבה. עכשיו כך אנחנו גם ממש יכולים להבין בכל מערכת של חשבון נפש כלפי הזולת. אתה יהיה לך קל להודות בטעויות שלך כשתבין שהקשר הוא מעל זה. שיש פנים של קשר שיותר גבוה מזה. שיש פנים של קשר שיותר גבוה מזה, שאתה מאמין באותו, וזה כאותו אור שגנוס פה בתוך המציאות, זה עושה לך להגיד, אוקיי, אז אני לא בסדר בזה, אז אני אתעכב. למה אתה מסוגל להודות שאתה לא בסדר? כי אתה מרגיש, ההכרה בטעות עוזרת לך לתקן ולשנות, אבל אתה מרגיש שמה? שיש משהו בטוח כאן, יש כאן איזה מקום של אור. כיוון שיש כאן מקום של אור, אפילו אם הוא גנוז, הוא מאפשר לך בהחלט לתקן. כשאדם לא מרגיש את המקום של האור הזה, או לא מאמין בו, אז הוא מסתבך בלא יכולת להודות בטעות, ואז הוא לא מפתח כלי אמיתי, ואז עוד יותר נוצר מה? מצב שבעצם הורס את הקשר. לכן חודש אלול זה חודש של חשבון נפש. חודש של אני לדודי, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא. אז חודש של בניית הכלים, חודש שאתה מסתכל על כל השנה כולה ואתה בונה, לומד מהטעויות של השנה. מתקן את הטעויות של השנה. עושה חשבון נפש ולא נבעל מהטעויות, לא נבעל מהדברים שהוא לא בסדר. כוח זה אתה גם מתקן אותם. אבל כדי שנוכל לעשות את החשבון נפש הזה, צריכים את הימין המקרבת, את האני לדודי שקודם לאני, את הדודי לי שקודם לאותו אני לדודי. וכמה שאדם מבין את המבנה הזה בצורה יותר שלמה, ככה הוא יוכל להסתכל ולתקן ולפתח כלים וללמוד מטעויות בצורה הרבה יותר שלמה ומפותחת, בגלל שהטעות היא לא מאיימת על עצם קיומו. כי יש אור שעומד מאחורי הדברים בפנים.